שלום לכולם, אנחנו ב-13 בנובמבר בשעה 12:30 בצהריים, אני בכוונה מציין את השעה כי כל דקה יכול העסק להשתנות, והחלטנו לדבר קצת על המצב ברצועה ולאן הסבב או המערכה או המבצע, כל אחד משתמש במונח אחר, הולך ואיך הוא יסתיים ומתי הוא יסתיים אולי. יש איתנו שניים שהם חזקים מאוד בנושא הפלסטיני. אורית פרלוב, שהיא החוקרת שלנו לתחום של הרשתות החברתיות, עם דגש עכשיו בימים האחרונים לזירה הפלסטינית, אבל עוסקת בכלל בעולם הערבי. ויוחנן צורף, שהוא באמת חוקר הרבה שנים בנושא הפלסטיני, ומכיר את עזה מקרוב מאוד. ואני אודי דקל, מנהל המכון, ונתחיל לדבר רגע שנייה. כרגע אנחנו רואים שנמשכות המעלומות, כלומר שהג'יהאד משגר עלינו רקטות, ניסה הבוקר להגיע לטווחים קצת יותר ארוכים, בשביל איזשהו הישג אסטרטגי כנראה עבורו. ישראל בעצם פועלת רק נגד הג'יהאד האסלאמי, מנסה ומצליחה בצורה די יפה לצוד חוליות שיגור, לפני ואחרי שמשגרות רקטות לעבר מדינת ישראל. החמאס עדיין לא בתמונה. אנחנו מאוד משתדלים למנוע את המצב שהחמאס ייכנס לתמונה ויצטרף ללחימה. גם החמאס נהנה עד לרגע זה מהישיבה על הגדר. אבל ככל שהזמן חולף, יש סכנה שלא כל כך נוכל לשלוט באירועים. ויכולים להתקיים דברים או אירועים שיחייבו את החמאס לפעול. למשל, יש איזה דיווח עכשיו שאנחנו לא יודעים עד כמה הדיווח הזה הוא נכון, שנפגעה משפחה, כולל ילדים, שזה איזשהו אירוע שמאתגר את החמאס יותר בישיבה על הגדר. Mm-hmm. עד עכשיו הדיווחים על הרצועה, דיווחים של משהו בין 18 ל-20 הרוגים, לא מאומת הכל, אבל זה הדיווחים שמגיעים מהרצועה, ולמעלה מ-50 פצועים, ובערך כ-250 רקטות שוגרו לעבר ישראל, ועד רגע זה, לשמחתנו, אין איזו פגיעה משמעותית, בטח שלא בנפש. Mm-hmm. ולכן אנחנו רוצים רגע שנייה להסתכל על המצב הנוכחי, אבל בראייה לאן העסק הזה הולך. אז אורית, נתחיל איתך.
כן.
על מה השיח מתנהל שם כרגע?
אז אני אומר את זה ככה. אחד, אני אתייחס קצת להתייחסות בתוך עזה של הצירים בעזה למה שקורה בין חמאס לג'יהאד. ואני אומר משהו לגבי מה שנקרא הלכי רוח פנימיים כרגע בתוך עזה. ושניהם אנחנו רואים איזושהי תמונה שהיא די עגומה. כלומר, ישנה הבנה בתוך הציבור שהיה פה, כיוון, כמו שאתה ציינת, שיש איזושהי נראות שחמאס יושב על הגדר, יש מי שצוחק בעזה ואפילו אומר חמאס יצא לחופשת הריון. זה דבר, כלומר, גם עצם העובדה שהם לא מגיבים, ויושבים ולא מגיבים, וגם הייתה אפילו עוד הערה של חמאס שהם אמרו שהם ייכנסו לתוך התמונה רק אם יצטרכו אותם בתיווך אחר כך. יש משהו, כלומר, זה לא משהו רגיל בעזה. ולכן יש סביב זה שיח פנימי, ובאמת נשאלות השאלות, מה קרה לדינמיקה בין הג'יהאד האיסלאמי וחמאס? האם היה פה איזשהו תרגילי שרירים של חמאס מול ג'יהאד? כלומר, יש הבנה שכל הסבב הנוכחי יכול מאוד להיות שזה בכלל פוליטיקה פנימית בתוך עזה, וישראל איכשהו נכנסה לתמונה, כי היא כל הזמן על התפר, אבל הם דווקא מסתכלים פנימה, ופחות על הדינמיקה בין
אפילו
ישראל.
אפילו ראיתי איזה סוג של קונספירציה שישראל וחמאס
אנחנו חיל האוויר, כן, שישראל אפילו כן. משמעת שהיום חיל האוויר של חמאס.
היה תיאום מוקדם בין ישראל לבין חמאס.
בוודאי, כי הוא ידוע, כלומר היה כבר שיח פנימי בתוך עזה, שמפקד מה שנקרא הגזרה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי, יש לו נטיות לאוטונומיות, נקרא לזה ככה. יש להם חדר מבצעי משותף, אבל כשלא נוח לו ושלא מתאים לו, אז הוא לפעמים היה פועל בצורה עצמאית על פי דעתו ורוחו. וזה לא משהו שמתאים לחמאס בתוך עזה, כי בכל זאת, אם הם אמורים לתת אחר כך דין וחשבון, הם לפחות בינם לבין עצמם צריכים לדעת שהם באמת מצליחים לשלוט על מה שקורה בתוך עזה. ולכן אף אחד לא אוהב תחרות בתוך הפוליטיקה, ומישהו שפתאום גם פופולרי מאוד ציבורית, וגם יש לו נטיות מבצעיות עצמאיות, זה מישהו שצריך כנראה לטפל בו. כבר היה סביבו, כלומר תפסו אותו, החמאס תפס, היה שם דין ודברים, כנראה כשזה לא הצליח בצורה פנימית, לדעתם, שוב, אני לא יודעת מה באמת, האם כמה אנחנו יש תיאומים מול המצרים ומול חמאס וכדומה. אבל בוא נגיד שכשאתה מדבר על קונספירציות במזרח התיכון, אז בנושא של עזה זה אחת הקונספירציות. אז באמת, הם יותר מתעסקים בפוליטיקה פנימית, דווקא לא בין הכובש לנכבש, אלא בין הג'יהאד לחמאס.
מזכיר לך שאנחנו יצאנו מהרצועה.
אבל הם עדיין חושבים בראייתם, ברגע שזה כלא עם ארבע פתחי אוויר, זאת אומרת, הם לא יכולים, שני מיליון אנשים לא יכולים באמת לצאת מתי שהם רוצים, אין להם תזוזה, ואנחנו עדיין שולטים מה נכנס, מה יוצא וכדומה. הם אומרים, זה נורא נחמד שהם מספרים לעצמם שהכיבוש הופסק, אבל בראייתם יש רק בעל בית אחד לעזה, מעל חמאס, וזה עדיין צבא הכיבוש.
אז לפי מה שאת אומרת, אני מבין מכך שחמאס ינסה בכל הכוח לא להיכנס לתוך המערכה הזאת.
אני חושבת שיש פה אחדות אינטרסים, אני לא רוצה להגיד פעם ראשונה, אבל היא נעשית יותר ויותר בולטת בין ישראל לחמאס. גם ישראל לא רצתה שזה יימשך מעבר לחיסול, וגם חמאס לא מעוניין שזה יימשך מעבר לחיסול. מזכורות נכנסו, תרופות נכנסו, אוכל נכנס, הם באמת רוצים, הם אפילו התחילו קמפיין אדיר לבחירות עכשיו, קוראים לו ג'הזין, ואז הרשות קראה לזה מוסטעדין, כלומר אנחנו מוכנים, אנחנו באיקון. הפוקוס שלהם זז לכיוון עוד פעם ניסיונות לפיוס ובחירות, ולא מתאים גם לחמאס להחזיר את זה עוד פעם לתוך איזשהו פצע פנימי.
או ניסיון לאתגר את אבו מאזן עם הבחירות.
כן, להתחיל עוד פעם איזשהו פצע פנימי וריבים פנימיים, כי אין דבר יותר שהציונים והרשות ישמחו מאשר שאנחנו נאכל אחד את השני בתוך עזה. לכן גם הם היו רוצים לסיים את זה כמה שיותר מהר. הג'יהאד לא הסכים לגמור את זה אחרי 24 שעות, ולכן בגלל זה אמרתי שחמאס אמר, מרגע שאם לא יצליחו לעשות את זה בלעדינו, אז אנחנו נתערב. לאני יודעתי, הוא כבר התערב מהשלב הראשון וסרטט מה גבולות הגזרה שלו, כמה הוא יאפשר, מלבד כמה אנחנו נאפשר לג'יהאד, כמה חמאס יאפשר.
אז גם לחמאס יש אינטרס שהאירוע הזה יסתיים מהר ככל האפשר.
ככל האפשר. כי גם הוא יכול, הוא לא, יש לו שני דברים שהוא בעייתי. הוא לא רוצה להיכנס עכשיו לגזרה מול, הוא רוצה להיות זה שמכתיב מתי יש סבב מול ישראל. לא להיגרר לסבב מול ישראל, זה דבר אחד. ודבר שני, הוא לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. כלומר, אנחנו זוכרים במרץ שעבר, התחילו מחנות הפליטים, ראינו שיש תסיסה פנימית. לא, הוא לא רוצה עוד מצב שמתחיל בעיות פוליטיות וחיסולים פנימיים בתוך עזה, זה לא מתאים לו, הוא רוצה להראות שליטה, כי רק אז הוא נתפס כי אצלנו מאוד אוהבים כתובת אחראית. אז כשהוא יראה סמכות ואוטוריטה, גם הרשות וגם ישראל יכולים לתפוס אותו ככתובת אחראית. אם מתחילים ריבים פנימיים ורציחות ודברים שאנחנו כבר ראינו במדינות כמו עיראק וסוריה וכדומה, אז אתה מבין שאין כתובת כרגע ואתה צריך לשבת ולחכות, מה שאצלנו נורא אוהבים. לשבת לחכות ולא לעשות ולראות איך הדברים נפטרים מבפנים קודם כל לפני שאנחנו מתערבים. ולכן אני חושבת שגם, כלומר גם ישראל וגם מצרים וגם, לא אמרנו את מצרים, אבל גם מצרים וגם חמאס, כרגע בסבב הנוכחי הם עוד ישמחו לסיים אותו.
מהר ככל האפשר.
כן, מבלי שצריכים יותר מדי.
יוחנן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה המשמעות חמאס, כן, מוביל ההתנגדות? שיש אירוע אלים בין ישראל לבין רצועת עזה, והוא יושב על הגדר, ולא משתתף, ולא מוביל, מה המשמעות לתנועת ההתנגדות שמה, הזאת?
אני מוכרח לומר לך שמבחינתי כבר נפל דבר. גם אם חמאס תיכנס בעוד שש שעות, בעוד יום אחד למערכה.
אירוע לא צפוי, כן.
24 שעות האלה שחלפו, יותר מ-24 שעות, מאז שזה פרץ ועד עכשיו, היא יושבת, עומדת מנגד ולא מתערבת, לדעתי, אנחנו כחוקרים נצטרך להתעסק בזה קצת כדי להבין מה המשמעויות של זה מבחינת ההתנגדות הלאומית הפלסטינית. נפל פה דבר כי זה לא עניין של מה בכך. גוף מאוד מרכזי ששולט ברצועה, מוביל את ההתנגדות במשך שנים ארוכות, נותן לאח שלו לספוג מהלומות בזה אחר זה, ויושב בצד.
מפקד בכיר חוסל.
כן, כן, מפקד בכיר חוסל, נותן לו לספוג לבד להתמודד עם הסיפור הזה. אוסמה חמדן, נציג של חמאס בלבנון, או מנהיג דמות מאוד משמעותית בחמאס, מופיע דמות מערוץ אל מיידין, ערוץ מקורב מאוד לחיזבאללה, מקורב מאוד לאיראנים, והוא אומר, לעולם לא תלכי לבד הג'יהאד האסלאמי. זה מה שהוא אומר לה בכזה דבר, במילים אחרות. אבל למה זה בא מצידו של אוסמה חמדן, ולמה בלבנון, ולמה הניה שמופיע כמה שעות לפניו ברצועת עזה, לא מדבר במונחים של מי שרוצה להיכנס, שרוח קרב עומדת מאחוריו. לא. הוא אומר, האחדות חשובה וכו' וכו', וההתנגדות, כולם מתאחדים סביב ההתנגדות.
דרך אגב, כלומר, לפני שנה בדיוק, ב-14-11, אנחנו מחוסל נור ברקה, המקבילה רק בחמאס, כן. 470 רקטות.
כן, נכון.
אז נכון, רק בשביל נכון. לשים את הדברים אוקיי. אחד ליד השני.
אבל זה היה אז במבצע של החדירה של המקלימה,
כן, נכון. אבל נכון. אנחנו, זה... הם התחילו דרך אחרי שאנחנו חיסלנו כן, את, כן. את נור ברקה.
אוקיי, זה פה, עכשיו מה קורה פה? יש פה איזו משוואה שכבר מתקיימת למעלה מ-24 שעות. ישראל, בניגוד למדיניות הקבועה שלה, שהיא גובה תמיד מחיר,
מהכתובת האחראית,
כמו שאמרה אורית קודם, הכתובת האחראית, בניגוד למדיניות הקבועה שלה, היא לא עושה את זה. היא אומרת, אני רק מטפלת בג'יהאד האיסלאמי. זה עניין שלא, זה לא עניין של מה בכך. וחמאס מנגד עומדת, לא עושה כלום. אז מה אומר האידיוט שמסתכל על המציאות הזאת? הוא אומר, יש פה איזושהי הבנה שהתגבשה בין שני האנשים האלה. ואני חושב שדרך הקטרים, דרך המצרים, דרך כל מיני ערוצים, יש פה אי אילו הבנות שמתקיימות, שמאפשרות לדבר הזה להתקיים. עכשיו, תוסיף לזה את העובדה שחמאס מאוד מאוד לא מרוצה מההתנהלות של הג'יהאד האסלאמי במהלך התקופה, שנה וחצי האחרונות.
שמנסה
היא מסבכת להם את החיים כל הזמן.
מטרפדת להם את מאמצי ההסדרה.
כן, ספוילרים כאלה, מונעים את המימוש של ההסדרה.
שאיפות אוטונומיות פתאום יש להם.
ועם הרוח הגבית שבאה מאיראן, שדוחפת אותם ככה לגלות יותר עצמאות ולהתנהל בצורה אחרת, משבשת להם את החיים כל הזמן. זאת אומרת, חמאס, תשמעו, הרגו לכם מישהו. לא באתם לחדר המבצעים המשותף להתייעץ מה עושים. בשביל מה הקמנו חדר מבצעים משותף? הרי כדי שאנחנו נחליט ביחד מה עושים, נכון? עשיתם את זה לבד, תאכלו אותם.
כן. אני רק רוצה להגיד משהו למאזינים שלנו. אם אתם שמים לב, יש כאלה שקוראים לחמאס היא, ויש כאלה שקוראים לחמאס הוא. כי אלה שקוראים לחמאס היא בגלל שזה תנועה, ואלה שקוראים לו הוא בגלל שהוא ארגון.
זה הרגל שאני לא יכול להשתחרר ממנו, ואצלי נקבה כל הזמן.
כן, אוקיי.
ואצלי בדרך כלל זכר, נכון.
אוקיי. עכשיו, איך העסק הזה ייגמר?
עכשיו, השאלה באמת היא לא פשוטה. האם יעלה על הדעת שחמאס תוכל לעמוד מנגד כל הזמן ולא להתערב? זה הרי לא יעלה על הדעת.
או לכפות אולי על הג'יהאד, להפסיק את, את הפעילות
כן.
שלו, כי זה
כן,
לא משרת את האינטרסים.
אבל הנה, היא ניסתה לכפות במהלך כל השנה האחרונה, והיא לא כך הצליחה. המצרים היו צריכים להזמין את
באבול
עטה למצרים כדי להגיד לו תפסיק, וזה לא בדיוק עוזר.
לא, עוד יותר
כי
מזה.
כי הג'יהאד לא חטף כן. כמו שהוא חוטף ביממה
נכון.
האחרונה. לא רק לא חטף, הם כן. שחררו להם 81 אסירים ממצרים, שלושה ימים לפני שהיה את
כדי לשמור על שקט.
עכשיו, תראה, אז אני אומר לך, יש פה הממד הזה, הממד הציבורי, הממד העממי, שמאוד חשוב לחמאס. איך היא תצטייר בעיני הציבור? אתה שואל את עצמך, מה, לא אכפת לה שהיא תצטייר כמי שמבטרת על ההתנגדות, או שהיא לא נותנת יד כאשר יש פה איזה עימות עם האויב מספר אחד שלנו? איך זה יכול להיות? אני מוכרח לומר לך שאני התלבטתי בשאלה הזאת, וצלצלתי אתמול, זה הטריד אותי.
כן.
צלצלתי לאנשים ברצועה, אנשים שאני מעריך מאוד את עמדתם.
הם ענו לך.
ענו לי, בוודאי, הייתה שיחה ארוכה מאוד.
טוב, הם תקועים בבתים, כן.
הייתה שיחה ארוכה מאוד, והם אומרים לי שהמימד, התמיכה הציבורית לא הולכת בהכרח לטובת הג'יהאד האיסלאמי.
בכלל לא.
הג'יהאד האיסלאמי נתפס סורר, כמי שממרה את פי כולם. והם לא רוצים את זה. והציבור ברצועת עזה נמאס לו, הוא רוצה שקט.
אבל מצד שני, שיש כבר עימות עם ישראל, אז הציבור בעזה תומך.
אז זה בדיוק העניין שזה לא קורה עכשיו.
לא קורה עכשיו?
לא קורה.
הם אומרים לי, תקשיב, אז תקשיב, מאיפה חמאס יונקת עכשיו את כוחה? מאיפה היא יונקת את עוצמתה בעימות הזה?
שהציבור לא תומך בעימות בישראל?
הם אומרים לי, תקשיב למה שקורה אצלכם. אתם כל היום מפמפמים בתקשורת שרק חמאס אם תתערב היא תשנה את פני המערכה. כלומר, הגורם מספר אחד ברצועת עזה, בראייה של ישראל, היא חמאס.
כן.
כלומר, בריאה של כל עזתי...
אנחנו משרתים את הדימוי של חמאס.
בדיוק, בריאה של כל עזתי שמקשיב כן. לתקשורת, וכמעט כולם מקשיבים לתקשורת שלכם, אתם שמים את חמאס במקום מספר אחד ברצועה. כלומר, מלאכתה נעשית בידיכם, ולכן היא יכולה להקות בחמאס או להתעלם מהג'יהאד האסלאמי באופן שבו היא מתעלמת.
מעניין.
תראה, זה, 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 זה לא נורמל, נכון?
אני אגיד את זה, אני תומכת בגישה הזאת, אני רק אומר שני דברים. אחד, אני לא בטוחה שזה כל כך מאהבת מרדכי, כלומר, מאהבה לחמאס.
ודאי שלא.
לחמאס. אלא רמת האדישות, לדעתי, אני הייתי יותר מייחסת לזה, רמת השבר, תמיד אנחנו...
העייפות, העייפות.
לא רק העייפות, אני יכולה להגיד אפילו, אנחנו תמיד אמרנו, מתי הם יישברו? אני אומרת לך שהציבור בעזה נשבר. כי אני לפני שנה, אחד הדברים שטענתי, שעד שלא יישבר המצור על עזה, הם נותנים לחמאס יד חופשית לשבור את הכלים ואת הכל. כזאת רמה של...
חמאס מודעת לזה מאוד.
יש שבר אמיתי, אנחנו תמיד אומרים, מתי הם יהיו על הברכיים? הם על הברכיים.
אורית, אני חושב שחמאס מודעת לזה מאוד, ולכן היא לא רוצה להיכנס לאימות כבר הרבה מאוד זמן.
כן, המצב, המצב, לא, אבל אתה היית חשבת, אני אומרת לך, היה קול שאומר לחמאס, לכו דווקא עד הסוף, כי אנחנו לא רוצים פחות מפתיחת המצור. היום כבר זה לא השיח. השיח זה רק תביאו אוכל, תביאו תרופות.
עוד יותר חמור.
וגמרנו. כאילו, אין...
אוקיי, אני רוצה להתקדם.
כן.
מהסיבה שבדרך כלל אנחנו נורא...
בגובה האירוע.
ואנחנו נורא מרוצים, בעיקר שיש לנו הצלחות אופרטיביות, מבצעיות.
כן.
ואנחנו לא מסתכלים על הממד האסטרטגי ולאן בעצם כל העניין הזה הולך. אני לא בטוח, אני מקווה שממשלת ישראל, לפני שקיבלה את ההחלטה, חשבה לאן היא מתכוונת ללכת הלאה.
זה לא רק צעד טקטי, מה
שזה לא רק צעד טקטי, ולא רק הזדמנות, כן, מבצעית מודיעינית, שמנצים אותה, ונראה מה יהיה, ונמשיך לנהג וללמוד תוך כדי, זה גם איזשהו תפיסת עולם. אנחנו במכון שלנו, בחנו כל מיני אפשרויות לגבי עזה. ואני לא אציין, כי אין זמן, אבל הגענו להכרה שהחלופה היותר טובה מבחינת ישראל, זו חלופה של להגיע לאיזה סוג של הסדרה עם חמאס, יש מי שלא אוהב את המילה הסדרה, משתמש במילה הבנה, ומי שלא מדבר בהבנה, בתעדיה, ברגעה.
גם את המילה שלום לא אהבו, אז אנחנו נמשיך לחפש את המילים האלה.
בדיוק, הלקסיקון, כן, הלקסיקון הוא לא חשוב. אבל הרעיון להגיע לאיזה הסכמות עם החמאס, שיש בהם רגיעה ארוכת טווח, הפסקת אש ארוכת טווח.
רצוי מאוד בתאום.
מורת הקלות ניכרות בסגר. והיה לנו מריבה או ויכוח, האם נכון להגיע למצב הזה מהיום, כלומר מהדיונים שמתנהלים בינינו לבין חמאס דרך מצרים היום, או נדרש איזשהו מהלך התקפי, משמעותי, ברצועה, פגיעה קשה בזרוע הצבאית, להסביר להם באמת איפה מקומם, כדי לא להשאיר להם יותר מדי אפשרויות ולהכניס אותם יותר. זה לא קרה כרגע. האם את האירוע הזה אפשר לנצל אותו כמנוף להסדרה מול חמאס? חמאס.
אני...
בבקשה, אורית.
אני אומר כך, אני חושבת שמראש האירוע הזה התאפשר בגלל שיש כזה שיח, וזה לא משנה אם יושבים באוסלו, בנורווגיה או בקהיר, בזה. בגלל שמתנהל שיח כנראה מאוד מאוד, אני הייתי אפילו אומרת פורה, הוא לא תמיד ב-100% הצלחה, אני תמיד אומרת שזה יחסים אלימים בהסכמה, ולא, אני לא אוהבת את כל יומיים אנחנו בהסלמות, אבל
כן.
אני חושבת שבגלל שיש שיח, הרי אנחנו שוכחים שהפעימה השנייה של ההסדרה הייתה אמורה להתחיל ב-9 באפריל 2019. עצם העובדה שאנחנו מצליחים, בגלל המצב הפוליטי בתוך ישראל, למשוך זמן, זה בגלל שיושבים בקהיר וכל הזמן אנחנו משחררים עוד דברים, אנחנו מנסים איכשהו לתת דברים שאנחנו לא יכולים, מה שאנחנו לא יכולים אנחנו לא עושים, אבל לתת אינסנטיבס אחרים, ואני חושבת שאפילו מה שאנחנו, אחד הדברים, לא סתם יוחנן אמר, זה פעם ראשונה שדבר כזה קורה שהם יושבים מצד, אני חושבת שאפשר לחסל ככה מנהיג של ג'יהאד, מבלי שחמאס נכנס, ומבלי שהוא מראה לנו שהוא הריבון, והוא גם אני הייתי בטוחה שהלילה הזה יהיה הרעשה מאוד מאוד רצינית. אנחנו נראה עוד טילים, רקטות על מרכז ישראל. לא קרה. מלבד ההודעה. ולכן, אני אומרת שאני חושבת שזה להפך. זה רק מראה לנו שמה שהושג עד עכשיו עובד וטוב. ולכן, לשאלתך, אני חושב שאפשר להמשיך גם הלאה לעוד מסלולים ולעוד נתיבים.
אני חושב שחמאס כבר מזמן קשירה לבצע הסדרה. היא לא צריכה עוד איזה מעלומה. אני לא אהבתי את הפרשנויות הרבות.
ושלא נגיע בהכרח אחרי מהלומה לתנאים טובים.
אולי יותר גרועים, שהם לא יוכלו אפילו, הם לא יוכלו לעמוד בהסדרה.
בדרך אגב, תמיד אפשר לתקן, להחליט שצריך, זה תמיד יכול אפשר לחזור לזה.
אני מאוד לא אהבתי את הפרשנויות הרבות שהיו בשנתיים האחרונות, שדיברו על כך שרק כאשר ניכנס ונחסל את היכולת הצבאית של חמאס, אז אנחנו נצליח פה ליצור איזשהו שינוי. כי האנשים האלה בדרך כלל לא לקחו גם בחשבון את המשמעויות שיש למהלך כזה, כי זה גם משפיע בסוף על הממד הציבורי, האזרחי שם, בצורה כל כך משמעותית, שבסוף הופך את זה למשהו שאי אפשר יהיה לעבוד איתו. כן, אולי אתה צריך להיכנס לשם
בעצמך. למשול אחר כן, כך, בדיוק, בלי נשב.
לדעתי חמאס אחרי 2014 היא כבר לא אותה חמאס שהייתה לפני 2014. המהלומה שרצועת עזה חטפה היא כל כך קשה. ההריסות שיש שם שעד היום רובם לא השתקמו, חלק גדול מזה עדיין לא השתקם, עדיין זה יושב עליה כאבן ריחיים על הצוואר, היא מחפשת דרך לשפר את תנאי היום-יום של הציבור. אבו מאזן הכניס למהלומה עצומה בזה שהוא הפסיק את התקצוב של הרצועה.
הסנקציות.
אני מזכיר לכם שבאוקטובר 17 היא ביקשה למסור לו את הניהול האזרחי, את השליטה האזרחית שם, כלומר, היא אומרת, אני לא יכולה. אנחנו אפילו דיברנו שזה, אפילו הוא אומר שזה קיצו של הבידול שישראל כל הזמן חלמה שימשיך להישמר.
כלומר, כן? אתה אומר לנו שישראל יכולה לנצל את האירוע הזה, מאחר וחמאס בשפתך הוכיח את עצמה,
כן.
שהיא יודעת להיות שחקן אחראי,
כן.
ולא בהכרח, לא רצה כל הזמן לאימותים צבאיים, ולהתקדם הלאה במאמצי
כן,
ההסדרה.
אני חושב שהיא גם הוכיחה שהיא יכולה לשלוט,
כן.
מה שחסר לה, משאבים כספיים שלא עומדים לרשותה כמו שעומדים לרשותה של רמאללה.
כן. לא, אבל אנחנו לא יודעים עד כמה היא יכולה לשלוט בג'יהאד ובעצם למנוע ממנו
פרובוקציות. במאה אחוז אף פעם לא, אבל אני אפילו הייתי מחדדת. אני לא, אנחנו מדברים חמאס חמאס. אני כן הייתי עושה, תמיד הייתי עושה פרסונליזציה, והייתי אומרת שהאיש שהגיע לעזה משוחרר עסקת שליט, יחיא סינואר, עם הצוות שלו, גם משוחררי עסקת שליט. מהרגע שהם נכנסו, הם קיבלו את ההחלטה האסטרטגית ללכת לכזאת הסדרה, ולכן אני עדיין חושבת שיש לאיש הזה הרבה הרבה מאוד משקל. כלומר, אם יהיה יום שאחריו, אני לא בטוחה, אנחנו לא נדבר על חמאס לדעתי באותו...
הם גם נתנו את הגיבוי לדעתי לנייר המדיני שהם הוציאו
ב-2017,
וגם את הנכונות למסור לרשות את הרצועה.
טוב, אנחנו יכולים עוד לדבר שעות רבות על העניין והמצב, ולא, אפילו לא ענינו על כל השאלות. לא הגענו לדון בשאלה איך העניין הזה, איך סוגרים את האירוע הזה, מי יכול להביא לסגירת האירוע הזה.
כן,
אבל ומתי. דיברנו על כך שככל שהזמן חולף, יש יותר סכנות.
אני חושב שהג'יהאד האיסלאמי נמצא באיזה לופ, הוא צריך איזה חבל.
הג'יהאד, כן, הג'יהאד.
שיתחם אותו, הוא ילד.
נראה שהג'יהאד מחפש איזשהו חבל, כי הוא מתחיל לפאר את כל ההצלחות הכבירות שלו עד רגע זה. בדרך כלל כשאתה מדבר על הצלחות, אתה רוצה לייצר איזשהו תמונה של ניצחון. לא הגענו לסוגיה הידועה של הנרטיב הישראלי, שאיראן בעצם מאחורי כל האירוע הזה, ושאיראן עכשיו מנסה להסב את תשומת הלב מהבעיות בעיראק ובלבנון, לעזה. לא הגענו לזה, אז יהיה לנו כנראה תוכניות
באות. איזה יופי שבמזרח התיכון יהיה לנו...
ואפשר לדבר על הנושא הזה מעטה ועד עולם. תודה רבה לכל מי שהיה את הכוח להזין לנו.
תודה רבה.